יום רביעי, פרשת כי טוב אוהל. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מופלא. סיפור מופלא שמשלב, רבותיי, גם השגחה פרטית, גם חסד, גם הכרת הטוב, וסגירת מעגל מרגשת, מעגל היסטורי, שמתחיל בערבות רוסיה ונגמר ברחוב בני ברק אילועת. מה לנו להקדים הקדמות? בואו נתחיל בסיפור שהתפרסם באלון הנפלא, נר שולחן שבת. יום שישי, אחר הצהריים, קיץ תשס"ח, עבר כבר 12 שנה, אבל אני לא בטוח שאתם מכירים את הסיפור. הרב אחוזי, רבי יצחק אנגלרד, הבן של האדמו"ר מרזין, נוסע ברחוב סוקולה בבני ברק, בדרך שבנסיעה הוא חולף על פני איזה יהודי שעומד ליד הבת שלו, מהקרן הרחובות שם סוקולה, סקוטלר, מי שמכיר. הם מחזיקים מגש, עם שיש עליו חלה ענקית, לא, בסחות הוא חושב לעצמו. מבחיר מנסיעה, אבל משהו מציק לו. מה מציק לו? הוא שם לב שהם היו נראים מאוד מוטרדים, משהו מפריע להם. טוב, הוא עושה סיבוב, חוזר ושואל, צריכים עזרה? אז הוא אומר, זה הבת שלי, היא מאורסת לבחור מרחובות. היא הייתה ערה כמעט כל הלילה בשביל להכין את החלה הזאת לכבוד החתן והמשפחה. היינו צריכים להעביר את החלה עם איזה יהודי, יהודי שנוסע באוטובוס לרחובות. אבל כשהגענו לתחנה התברר שהאוטובוס נוסע ביחד עם אותו אדם, אנחנו לא יודעים מה לעשות. שעות של עבודה ולכאורה הגיעתנו לריק, עוגמת נפש. טוב, הוא אומר להם, תיכנסו לאוטו, אומר להם רבי יצחק אנגלרד, שם יעזור. תוך כדי הוא חושב על מוצא, הוא נזכר שיש לו איזה חבר, חסיד קרצ'ינף, שמדי כמה זמן הוא נוסע לשבת לרחובות, להיות אצל הרבי, אצל הרבי מקרצ'ינף, כי למה קרצ'ינף מייסה מייסה. הוא מתקשר, שואל אותו אם הוא נוסע לשבת לרחובות, אומר לו, כן, אני כבר באוטו יחד עם משפחה, הרכב לא מתניע. ובנשימה אחת הוא ממשיך ותאמר, מה מביא אותך להתקשר אליי בערב שבת, 17:00, לשאול אותי. מיד הוא נוסע לרחוב ברסלב, שם גר אותו יהודי. הכניסו את החלל הרכב, הרבה יסיינו, ומה נראה לכם? התניע או לא התניע? הפעם הרכב הותנה. שאלו ליתר פירוט, מה מביא, לאיפה הם נוסעים, דברר שהם נמצאים, לא תאמינו, דלת מול משפחת החתן. מה יש דלת מול דלת? יכולו לכבד אותם בסעודה מהחלה אפילו. טוב, זה סיפור מספיק, נכון? אבל יש המשך. ההמשך ברבו יסי ממחיש שהמציאות לעתים עולה על כל דמיון. אחרי כמה חודשים, כן, זו הייתה הנערה שהכינה את החלה המדוברת, הייתה קלה כאמור, ובשעה טובה, כמה חודשים אחרי זה בחור, היא התחתנה. טוב, עליהם הכרת הטוב. אז הם הזמינו את רבי יצחק אנגלרד לחתונה. אחרי חופה ניגשים אליו הדוד והדודה של החתן, שאלים אותו, אתה מכיר את הסיפור? איזה סיפור? ומספרים לו שהסבא של החתן, הוא היה חייל בצבא הרוסי בימי מלחמת העולם השנייה. ובמהלך המלחמה הוא נפצע, כשהביאו אותו לבית חולים, גילו שהוא החביא בתרמיל של התפילין. אז הרופא היהודי נדם, טיפל בו במסירות, עד שהוא הבריא וחזר לצבא שם. חודשיים אחרי המלחמה, הוא עובר עם היחידה ליד יער, הוא רואה את דמות התופעה בתפילין בתוך היער, בעומק, במעבה היער. אז הוא הבין שזה יהודי, הוא התחיל לרות. אז הוא שואל אותו, איפה אתה רץ, המפקד? אמרו לה, אני רואה פה את אח שלי. תמשיך לרות, הוא מתקרב באותו דמות בורחת. טוב. עד שעשה ככה תחבולות, הצליח להשיג אותו, תפס אותו. הוא רואה איזה יהודי מבועל, כן? אפשר להבין את הבעלה של אותו יהודי. התחיל להרגיע אותו שגם הוא יהודי. התברר שאותו יהודי בורח ביער שהמכלל לא ידע שהמלחמה נגמרה, והוא התחבא ביער ביחד עם עוד קבוצה של נאצים, עם עוד קבוצה של יהודים, מהפחד לנאצים. טוב, אז החייל שמח לבשר לו, שהמלחמה נגמרה, הם יכולים לצאת מהיער. כמובן שאותו יהודי היה במצב כמו שיהודי היה במלחמה, חלש, עשר כוחות, אז הוא כמובן עזר לו, החיית נפשו. אותו יהודי שהסתתר ביער, המשיכו הדודים לסתר, זה היה אבא שלך. הצדיק, רבו מסוכו אנגלרט, לימים, האדמו"ר אומר. עברו יותר מ-60 שנה, מאותם יערות בערבות רוסיה, עד לסמטאות בני ברק ורחובות. השתלשלות מופלאה, הבן שלה ניצול עשה חסד עם הנכד של החייל ועזר לו להביא את החייל. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, כל העם, יש לו דברים נפלאים שהתפרסמו. היה זה באלו תשע"ח. ותכף על המייסי ידע שבתחילת שנת תשע"ט, אוטוטו, בעזרת השם אני אכנס לדירה חדשה שקנה בטבריה. אבל לפי החשבון, הוא אומר, היה לי רק, לפי החשבון שלי, היה לי בעיה רק מכונת כביסה מייבש כביסה, הבנתי שאני צריך לקנות שער הרהיטים, מוצרי החשמל, יד ראשונה, יד שנייה, יד שלישית. לא היה לי כסף לזה, גם לא היה לי כוח, זמן להסתובב. טוב, אז הוא אומר, החלטתי שאני אעשה רשימה, כל מה שאני צריך. לקחתי דף ועט, התחלתי לרשום. בסלון אני צריך שולחן, ספרייה, המטבח מקרר, תנור, חדר שינה, מיטות, ארון, שידה, חדר ילדים, מיטות וארון. וככה אני אבקש ביומים נירואים, ראשון בקיפר, כל דבר בפני עצמו. וככה הגיע ראשון, הוציא את הדף, ביקש. בוא נשאל אילום. אני מבין שאם תרצה שאני אכנס לבית החדש בחודש הקרוב, אני צריך את הדברים האלו כדי שאני אוכל לחיות ולגור שם בצורה יותר טובה. על ספה לסלון לא ביקשתי, הוא מסביר לנו, כי הסבא שלו שיחי אמר שספה הוא נותן לו. אני לא רגשתי צריך להתפעל ספה. תוך חודש הוא אומר, מיום שהוא נכנס לדירה, היה לי את כל הרהיטים וכל המוצרי חשמל. יד ראשונה, בלי להסתובב, בלי לחפש בחנויות. ממש שאתה נשמע באופן מופלא. אל תשאלו על כל פריט ופריט, רבו ישראל. הוא מספר שפתאום השבית הרחליטה את מטה זה, ההורים עזרו בזה, ידידים ימיצו לה על מקרר, הראו לי את כל הבבורים שעשו, וככה, בלי לשים לב, אני אומר, אני עומד אחרי חודש וחושב איך הגיעו לכאן כל הדברים האלה. אבל דבר אחד לא היה לי ספה, אתם זוכרים שעל ספה הוא לא התפלל, כי הסבא אמר שהוא ידאג לו, ספה יוקרתית. אז מספר, ספה לא היה לו. בתחילת השנה, הסבא נפל למשכב, לא היה להם זמן ולא היה להם ראש להחליף ספה. אני הרי לא התפללתי על זה, אז לא היה לי. אז הבנתי, תתפלל, תקבל. התפללתי, קיבלתי, בדרך לא דרך, ספה חדשה. כמעט בלי תשום, זה אחרי שהוא הבין שהוא בלי תפילות לא מקבלים כלום, אז התפלל גם ספה. אז גם הספה הגיעה. עד כאן העניין הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים השו"ת היומי. מדוע חשוב לערוך את הריסקה בכל חוזה של קניית דירה? יש לנו פה דברים נפלאים בשולחנו של הרב הגאון, הרמות חלה בשוורצות שליטה מוירה, רואי נאות שמחה. יהודי מכר דירה בשווי 2,200,000 שקל. הוא יתנה איתו שיכנס לגור מיד אחרי שתמת חוזה, תמורת תשלום, שכירות של 4,200 שקל לחודש, באופן שהדירה תהיה קנויה לו רק בסוף התשלום האחרון, ועד אז יגור בו כסוחר. והוא יתנה שגם אחרי שהוא ישלם 50% המחיר של הדירה, אז הוא יגור בלי תשלום שכירות, אבל בגלל שהמעמד שלו יהיה כסריכר, ולא תהיה לו בעלות של דירה, עם שיקולים שלהם, לא עשו יותר ריסקה, ואחרי חצי שנה שהוא גר שם בלי תשלום, אז הוא תעורר לשאול אם איזה חשש ריבי. אז הוא מביא שפסק, הגאון מביא בשם חמיב, הרב שוורט מביא בשם חמיב, הגאון רבי יואל פרידמן, אב בית דין בבית דינו של רב ניסים, שיש בזה איסורים בסקצותו. הוא חייב לשלם ליהודו 25,000 שקל ועוד 200 שקל כדמי שכירות על 6 חודשים שדר ללא תשלום. הוא פלפל בו ומסביר בדיוק איך הוא הגיע לזה. הכלל הוא אומר, כל חוזה מכירת דירה, חייב בדיקת חשב ולהוסיף בטריסקה. ואנחנו משאירים החפץ לבוחיים, חפץ חיים יומי. האם יש חילוק בין רכילות על ישראל באוזני ישראל, לבין רכילות על ישראל באוזני נוכרי? החופץ חיים בהלכות רכילות כלל זין, סעיף ד' הוא כותב לא רק שם חילוק, אלא שהרבה פעמים רכילות על יהודי באוזני גוי חמורה עוד יותר, כי על ידה יכול להיגרם לישראל עזק וצער. זאת אומרת שיש אנשים שנחשנים בזה מאוד, מטילים מום לפני נוכל שחרות שמחר לו יהודי, או במנחה שעשתל. הוא אומר, וכאלה מקרים מצוי שהוא גורם לו נזק וצער, ולפעמים הוא ממש סוגל לרדת לחייו על זה. גם בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, יש דרושה זהירות מיוחדת בעניין הזה. אפשרויות המסחר הגלובליות כל כך שחוות וסבינות. גם בארץ עצמה לא נדירים כל כך יחסים מסחר בין יהודים ושאינם. ומכאן עובר חופץ חיים מהאיסור החמור של הלשנה על יהודי לפני גויים. מציאות שגם היא הייתה שכיחה יותר בתקופה שלו, אבל גם בימינו אפשר היה לקשל בה. כן, נהג אוטובוס לא יהודי, קבלן או פועל שלא יהודי וכדומה. עבור מסופים של דיר שמביאים על זה מברח לוקחים במקום אחר, שכותב דברים מבילים, עבורנו גודל מנסוי, דינו שבוא לאפיקוירס, וכופר בתורה ותחיל הסלט. גיהנום קלם על הרבות חיים והם לא קלים. עבור זה יבוא בגלגול בכלב נובח. מובין מייסל נוירו, הרבות חיים מהגויים, שהוא פעם נתן איזה גלון יהודי, והסוס פתה לתוך שדה של נוחי. אז הגלון ברח, השאיר את הגויים שם, אז הגיע הגוי, בא לשדה, בא להרביץ לגוין, הגוין שתק, לא אמר לו כלום, שזה לאור, שזה הגלון, הגלון ברח. וזה הוא היה מלשין על הגלון לפני הנוכרי. הוא הסביר הגוין שהרי מדין תורה, יהודי לא חייב לשלם לו, וגם אם כן, לא מגיע לו שהרביץ לו. והגוין אמר שהוא היה מלשין, והיה עוזר לו כל התורה והמצוות שלו להציל אותו, מזה שהיה צריך לחזור בגלגול של כלב נורך. אנחנו ממשיכים דקות מדוקות, 60 שניות מרתקות על הדפרים, אולי קצת יותר מ-60 שניות. הגמרא שלנו, רובין דף קוף דלד, אומרת, פונים חדושים, פונים חדושים, באו לכאן. הספר הנפלא פירו מויסר, מביא שם, מייסר בנערה, בעלת תשובה, בת להורים חילונים לגמרי, שאבא שלה פנה אליה, בבקש מנה רשות למצוא חתן. והוא הסביר לה שכמן שהמשפחה שלהם מכובדת, עשירה, כך גם צריכה להיות משפחת החתן, כראוי וכנאה. אז אמרה הבא, כשאני שום מתגנות לשידור משפחה עשירה, חשוב לי שיהיה בחור שיושב ולומד. טוב, אבא לא על כוח מושגים, בציבור החרדי כמובן. אז הוא פנה לאיזה שטחן שמתעסק עם כל המגזרים, כמו שיש בפרסמות, בכל מיני מקומות. והוא סיפר לו שהוא מחפש לבת שלו בחור טוב שיושב לומד, משפחה מכובדת, טוב, יש לי בחור מצוין. קיבל פגישה, הגיע למקום המיועד, רואה את הבחור וחשכו עיניה, רואים עליו שהוא רחוק מיהדות, מראה להתנצל, הסביר שמדבר באי הבנה, שהבחור חרדי שיושב ולומד. הוא ביקש להעביר שאני יושב ולומד באוניברסיטה. הולך לסיים תואר בפיזיקה, אני גם קצת דתי, קורא כמה פעמים פרשת שבוע, מבקר בבתי כנסת בחגים. אז היא חזרה והתנצלה, הסבירה עם איזה בחור הסתמה להשתדך, אפשר לסיים את הפגישה. העדינות נפש של אותו נערה הרשם אמות הבחור, הוא היה מלא התפעלות מהצילותיה, מהניגות שלה. ומה קרה? הפגישה הסתיימה לה, אבל כעבור כמה ימים הוא נכנס לישיבה מצוינת לבעלי תשובה, ובחלוף שנתיים של שקיעה ושקידה בלימוד התורה, הפך לבן עלי אמיתי. אז הוא פנה לאבא של אותה בחורה, שהיה לברר, ביקש לברר עם הבת התרחתה, ואמר עוד לא. ביקש לי לברר, להיפגש איתה עוד פעם, היא דררה עליו. שמע מרבותיו שמדובר בעילוי של ממש, הקדן מופיע והציל המידות, אז הסכימו להיפגש. באמת בפגישה היא נוכחה לדעת שמדובר בחור שונה לחלוטין מזה שהיא פגשה לפני שנתיים. בצד ושמי באו שניים בברית האירוסין. נו, ומי הגיע לברית, איזה לברית האירוסין? מי היה אחד האורחים? השטחן שלנו. הוא רוצה כסף, מי שטחנות מלאים. אומרים לבני זוג, מה אתה מדבר בכלל? זה לא אותו בחור שיצאת, זה פה נמחדש את באו לכאן. אז רבי יצחק זילברשטיין, שליטה, באמת רוצה לדמות את זה למעשה עם רבי עקיבא, שהחמיב הדיר אותו מכל הנכסים. רבי עקיבא התיר לו את הנדר, ששאל אותו, באמת יודע שהוא הוציא להיות על מצחך מובק. הייתי גם אז נדר, אז שואלים טויספס, הרי אי אפשר לפתח בהתרת נדרים ולהתיר נדר בנוילד. זה דבר שלא מצוי שיקרה. טויספס אומר שזה לא נוילד, זה שכיח. כיוון שהוא כבר הלך לבית המדרש, ודרך הוא בא לחמת האדם שנעשה גדול. לענייננו, רצה לומר הריברשטיין, בזמן שהציעו אותו, בזמן שהפגשת, הוא בכלל לא תקומה נכת ללמוד. אז הוא אלה, זה גתר מילן. הוא אומר בפרט שזה נדיר, שבחור שומד פיזיקה, אוניברסיטה, והולך לקבל תואר, ילטוש את הלימודים והפוך לבין ישיבה מציון. כשאתם ההצעה של השטחן, אין שום סיכוי. ונועדה לכישלון מלכתחילה, ולכן היא לא מחייבת דיני שטחנות. אבל אומר רבי זיבי שכשהציע את הדברים לפני גיסו, מורו נגח כנץ משליטה, אמר שצריך לשלם לו מלוא דמי שטחנות, כי כל אדם עשוי לחזור לתשובה, אפילו אחד שהיה ראש הכל יומו. כדבר הרמב"ם מלכות תשובה, אמש, אומר הרמב"ם, היה זה סנוי לפני המקום משוקץ ומאוחד ותועבה, והיום, אומר הרמב"ם, ומודוג בשכינו ובנחם קרוב ידו. אז מאחר וגם ידי רחוק, עשוי לחזור להפוך לבעל תשובה, תמיד חוכם אפילו, אז אם אלה הצעת של השטחן רעילה והביאה לנשואים שלהם. ולכן אמר, פסק חיים קנסקי שהם צריכים לשלם מהשטחן את השכר שלהם. ואנחנו משכים דפעים בהלוכה. אנחנו חוזרים לשעת רבה בסיון תוף קופטס. כפי שכבר עמדנו לדעת הרמו, עשיית מלוכה ביום גדול לצורך מכשיר הלכן נפש מטרת, במקרה שלא היה שייך לעשות אותה בערב יום, אבל לא רוצה לרבים, שלא באו להקל במקרה שאפשר לעשות בערב יום. יש אומרים שההגבלה הזאת היא לא לראות לרבים, זה אמורה רק לגבי סכין שנפגימה, שזה בעיה שחזה, קיים חשש ביתר סט, על ידי שם עכשיו יכול להיות שלא נאמרה הגבלה. קצירת כלי אסורה ביום טוב ברבונון, גם צורך מכשיר אוכל נפש, ויש אומרים שגם תיקון מונה, דהיינו תיקון כלי באופן שיהיה ראוי לשימוש, אסור גם צורך מכשיר אוכל נפש, גם כשלא מדובר ביצירת כלי חדש, יש להחמיר כדי אז. הדלקת אש ביום טוב, לצורך בישול, נחשבת כמלאכת אוכל נפש, למרות שהיא לא נעשית בגוף המאכל, בגלל שהיא משמשת כחלק תהליך של הכנת האוכל. לעומת זאת, שחזת סכין לא נחשבת כמלאכת אוכל נפש, אלא כמכשיר אוכל נפש. ובדרך כלל היא נעשית פעם אחת למשך תקופה ארוכה, וממילא לא ניתן להגדיר אותה כחלק מתהליך הכנת האוכל. שחזה מלאה של הסכין אסורה גם כשלא ניתן להשחיז אותה בערב יום טוב, בגלל שהשחזה כזאת נחשבת כיצירת סכין מחדש, וכאמור לעיל. קראת כלי אסורה ביום טוב גם לצורך מכשיר אוכל נפש. אבל השחזה קלה מותרת מעיקר הדין כשמדובר בסכין שעדיין אפשר לחתוך בה אלא שקראתה מלאכת. ובדרכנו נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מי שידע על הצורך בעשיית מלאכה לצורך מכשיר אוכל נפש בערב יום טוב, ושכח לעשות אותה בערב יום טוב, הוא לא רשאי לעשות אותה ביום טוב. בתקן בטיחות לקיריים, יש בהפעלה שלו חשש ליצור, בואי נהיה מקלטדיש ומוילד, אם היא גמי עשר מן הרבונם. כמה מפסקי זמנים הקטור של להימנע מאפי אותו ביום טוב, יש יתירות. הוא כדרכן להפליג 100 ימים אחורה, ואני זוכר, אולי קצרה במה שלמדנו מאותו יום, מהו הזמן שבו כל העולמות העליונים מהירים ומזהירים. אז אחרי גמר הסדר בליל פסח, יש נוהגים לקרוא את הגילה של השירים, כי יקרו בעיני יציאת מצרים. מי שכתב לגיל זה בקול של שמחה, בשעה הזאת כל העולמות העליונים מהירים ומזהירים. אחרי זה חובה לעסוק בהלכות פסח ובצפור יציאת מצרים עד שתחטפינו שינה, זאת אומרת עד שראשו יהיה כבד עליו מרוב עייפות השינה באה. לפני השינה צריך לקרוא פרשה השנה של קריאת שמע בלבד, ולא את יתר הפסוקים שנועדים לשמירה, כי אין צורך בהם, אלא לזה שהוא נקרא הלל שימורים. צריך להגיד ברכת המפיל, ויש משפטה לומר גם את הפסוק ביות חואב כדרוכי. אם הוא יתפלל ערבית בזמן שעדיין לא ניתן לקיים את מיצו את קריאת שמה של ערבית, אז נקרא לפני השני את כל שלושת הפרשיות לשני. לפעמים אתה מודבב לי, האם מותר לטלטל ברחבה שמאחורי הבתים, והאם אפשר לעשות מחיצה על שפת הנעם? על מי אמרו לסדין בר אינש, כך ולא בסימן, נדע מסכת מרובין, דף קובדל. ולסיום רבותה התחזקות יומית, היום זה היורצת של הבן איש חי. בספרו דרס אליהו כותב, אם יש תורך גדול בענייני אם יש לאדם תוך גדול בעיני התשובה, הגדרים, סגים, שיוצא, זה לא עכשיו כאילו זה מסע כבן, עול, יקוד בהם, אלא אל רבה, ישמח ויגיל במעשה התשובה, כאדם שמרוויח הרבה כסף, המון רב, כי בזה הוא מתקן נחשום ועל חלם הבא, הוא מציל עצמו מוות לכם, להיזבק בשם. מה יש שמחה בעולם יותר מזה. תודה רבותיי, שדה לזכור שכל מעמד זה קושי שדרשים מאיתנו עבור מצוות התשובה, שווה! לא נרגיש באיזשהו מול, שהרי בכך קריאים חיי עולם הבא שלנו. עד כאן דברים מנהם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בשורות טובות וכל טוב.